אנחנו ביום שני לפרשת לך לך בפרק י"ב פסוק י"ד. ויהי כבוא אברהם מצרימה ויראו המצרים את האישה כי יפה היא מאוד. ורש"י, ויהי כבוא אברהם מצרימה, שואל רש"י שמבחינת הדקדוק היה לו לומר כבואם מצרימה, כי אמנם נכון שכשהמצרים ראו את האישה, אבל כשהגיעו למצרים הגיעו שניהם ביחד. היה צריך להיות כתוב ויהי כבואם מצרימה, לשון רבים, ויראו המצרים את האישה. למה כתוב כבוא, לשון יחיד? לא מוזכר פה ששרה הגיעה ביחד עם אברהם. עונה רש"י, אלא לימד, מביא רש"י פה מהמדרש, שהתמין אותה בתיבה. אברהם אבינו התמין את שרי בתוך קופסה, והוא רצה לעבור שבכלל לא יראו שהוא נכנס איתה ולא ידעו שהוא בכלל הגיע. ועל ידי שטבעו את המכס פתחו וראו אותה. כשאתה עובר את הגבול אז מסתכלים מה יש לך במזרדות, פתחו וראו ששרי נמצאת, ואז והאירוע המצרים את האישה כיפה עם מאוד. לפעמים רש"י כותב את המקורות שלו, ולפעמים הוא לא כותב, הוא לא חייב לכתוב את המקורות שלו, הוא לומד את זה מתוך פשוטו של מקרא. פסוק ט"ו, כל מה שרש"י אומר הוא מחייב את זה מתוך פשוטו של מקרא. ויראו אותה שרי פרעה ויעללו אותה אל פרעה ותוקח האישה בית פרעה. ורש"י, מה הכוונה ויעללו אותה אל פרעה? ורש"י, היללוה ביניהם. לא כתוב בפסוק ויעללו אותה בפני פרעה, לא כתוב שהם באו לפרעה והם שיבחו אותה בפניו של פרעה, אלא כתוב ויעללו אותה אל פרעה. מזה מסביר רש"י שהכוונה היא היללוה ביניהם. ויעללו אותה, הם היללו ביניהם את יופייה של שרה. ומה הם אמרו? אל פרעה. אז פרעה של פרעה, לומר הגונה זו למלך, אמרו זו מתאים להביא אותה לפרעה, למלך. פסוק ט"ז, ולאברהם היטיב בעבורה, ויהי לו צאן ובקר וחמורים ועבדים ושפחות ואתונות וגמלים. ורש"י, לאברהם היטיב פרעה בעבורה. כאן לפעמים יש לנו בתורה מקרא קצר, חסר כאילו מילה שהיא מובנת מתוך הפסוק. כתוב לאברהם היטיב, לא כתוב מי היטיב. אז רש"י מוסיף מילה אחת, ולאברהם היטיב פרעה בעבורה. כי המילה זו המילה היחידה שרש"י כאן מוסיף בפסוק, את המילה פרעה. ומה באמת המהר"ל מפראג מסביר למה באמת לא כתב הפסוק את המילה פרעה, ולאברהם היטיב פרעה בעבורה. אם היה כתוב פה לאברהם היטיב פרעה בעבורה, היינו יכולים לחשוב שהפסוק בא לספר כאן את מעשיו המיוחדים של פרעה. התורה מספרת על פרעה שהוא נתן לאברהם את כל אותן מתנות, אבל התורה כאן לא רוצה לספר על פרעה, רוצה לספר על אברהם, שאברהם קיבל מתנות. זה כאילו לא משנה כל כך הנותן כמו המקבל, לכן ברור שהוא קיבל את זה מפרעה, לכן מוסיף רש"י את המילה פרעה. אבל בפסוק המילה פרעה לא כתובה כדי להבליט לנו בעיקר שהסיפור כאן הוא על אברהם ולא על פרעה.
אז פרעה למעשה היטיב לאברהם.
ודאי, פרעה היטיב, אבל...
פרעה בעבורה, כן?
פסוק י"ז.
אני חושב אולי אפילו אולי כאילו יכול הקדוש ברוך הוא היטיב לו, לכן בגלל זה לא כתוב פרעה.
לא, כתוב.
לאברהם היטיב בעבורה.
כתוב פרעה, זה בא מהם... כל הסיפור כאן זה על פרעה, מתחילה ועד סוף השיעור היומי זה על... עד סוף השיעור, עד סוף הפרק על פרעה, איך שפרעה היטיב ולקח את שרה ומה הוא קיבל וכו'. פסוק י"ז. וינגע אדוני את פרעה נגעים גדולים ואת ביתו על דבר שרי אשת אברהם. אומר רש"י, וינגע השם בגומר, איזה נגע קיבלה שרי, סליחה, איזה נגע קיבל פרעה בגלל שרי. אומר רש"י, ממכת רעתן להכה. רעתן זה מכה שהיא מכת שכין מאוד קשה, ומה מיוחד במכה הזו, היא מאוד מאוד מחלישה את הבן אדם, המחלה הזו, שהתשמיש קשה לו, אז ממילא הוא לא מסוגל לגעת בה. הכתוב אומר שבראשית רבה. ועד ביתו,
יעקב במצב הזה כבר שרה הייתה
אצל פרעה, כן, כן, ודאי. ואז השם הביא מגעים על פרעה, החליש את פרעה, אבל לא רק על פרעה, אלא ועד ביתו. מה זה ועד ביתו? מביא רש"י כאן שני פירושים. פירוש הראשון מביא רש"י ועד ביתו כתרגומו, כמו שתרגום מונקלוס אומר, ועל אנש ביתי. זאת אומרת שאותו מחלה, אותו מכה, הייתה לא רק על פרעה, אלא כל אנשי ביתו, כל העבדים שהיו אצלו, כל מי שהיה קרוב לעסק, הוא לקה במחלה הזו שהוא לא יכל לגשת ולגעת חלילה בשרה. מוסיף רש"י ומדרשו. המדרש אומר שכאן הכוונה ביתו כפשוטו, הבית שלו, לרבות קטלה ועמודה וקהיליו. אנחנו יודעים את המושג הזה של נגעים, כמו שכתוב בפרשת תזריע, פרשת מצורע, שיש נגעים בבית, נגעים בבגדים, יש כזה מושג. אז פה הנגעים פשוט באו בכל,
יש חיל על הכל.
על הכל.
אבל בהתחלה זה נוגע בבתים, אחרי זה בבגדים, ואחרי זה
על כולם. למה זה קרה? על דבר שרי, מה הכוונה על דבר שרי? למה לא כתוב על אודות שרי? מה זה על דבר שרי? אומר רש"י שהתורה כתבה על דבר, זה בא לרמז פה דבר מעניין, על פי דיבורה. שרי היא זו שבדיבור שלה גרמה את המכה הזו. איך היא עשתה את זה? אומרת למלאך אח, והוא מכה. היא ראתה את המלאך הממונה על על העניין הזה להכות את פרעה ואת ביתו, והיא אומרת לו, אח, תמשיך. וזה הפירוש על דבר שרי, על פי הדיבור של שרי.
הייתה נביאה גדולה.
פסוק י"ח. ויקרא פרעה לאברהם ויאמר, מה זאת עשית לי? למה לא הגדת לי כי אשתך היא? למה אמרת אחותי ויקח אותה לי לאישה, ועתה הנה אשתך, קח ולך. ורש"י, סיפור דומה שהיה לאברהם אבינו פה עם פרעה, אז אנחנו נלמד בעזרת השם, אנחנו נראה שסיפור דומה מופיע בפרשת ויירא עם אבימלך. פרשת ויירא בפרק כ', שם הסיפור ארוך, אותו דבר שהיה עם אבימלך. שם עם הסיפור עם אבימלך, אחרי שאבימלך קלט שזה אשתו של אברהם אבינו, אז מה כתוב שאבימלך אומר שם בפרק כ' פסוק ט"ו? ויאמר, כך כתוב, ויאמר אבימלך, הנה ארצי לפניך, בטוב בעיניך שב. אתה יכול לשבת פה בכל הארץ שלי, ונתן לו רכוש ומתנות וכו'. פה, מה אומר פרעה לאברהם? קח ולך. שואל רש"י את השאלה הזו, מה ההבדל? אומר רש"י, קח ולך, לא כאבימלך שאמר לו, הנה ארצי לפניך, אלא אמר לו, לך ואל תעמוד, אל תתעכב אפילו זמן קצר, פשוט... כן, אותו סיפור. לך ואל תעמוד, אל תתעכב בה אפילו זמן קצר. מה הסיבה בדבר? רש"י מסביר שהמצרים שטופי זימה הם, שנאמר וזרמה צוסים זרמתם. מכיוון שהם, כל המצרים הם אנשים לא צנועים, אז אומרים, אומר פרעה לאברהם, פשוט לטובת העניין, תקום... כן, לטובת העניין, תקום ותלך, שחלילה לא יהיה מישהו מתוך גויי מצרים שינסה לפגוע בשרי.
ופה פרעה, למה הוא נתן שר? בגלל שהוא ראה שהוא מקבל
בו. אז הוא הבין שזאת רשתומה שלא הגיוני. פסוק כ', ויצב עליו פרעה אנשים וישלחו אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו. אז ברש"י, מה זה ויצב וישלחו? הוא אומר רש"י, ויצב עליו על אודותיו. זאת אומרת שפרעה ציווה לכל האנשים שלו, דהיינו לעבדים שלו, ללוות את אברהם ולשמור עליו. ואז אומרת לנו התורה שהם באמת עשו את זה, וישלחו. מה זה וישלחו? הוא אומר רש"י כתרגומו, והלוויו. מה זה והלוויו? הם ליוו אותו. זאת אומרת, לא וישלחו מלשון זרקו אותו והעיפו אותו משם, אלא להפך, עשו כמו שפרעה ביקש, בכבוד, ליוו אותו לדרכו.
עלה לו דותיו, הכוונה
שליוו. ליוו אותו, כן. פרעה ציווה שיוציאו אותו בדרך שמכובדת מאוד משם. פרק י"ג פסוק א'. ממשיכה התורה אחרי שכל הסיפור הזה זה בעצם היה ניסיון, היה כאן שתי ניסיונות, ניסיון אחד היה, למדנו אתמול על הניסיון של הרעב, שאברהם הגיע לארץ ישראל, פתאום יש רעב, אז הוא עוזב, אחר כך הניסיון הזה שלקחו לו את שרי, זה עוד ניסיון, יש לנו 10 ניסיונות. הלאה אומרת התורה, והיה על אברהם ממצרים, הוא ואשתו, וכל אשר לו, ולוט אמו הנגבה. אברהם אבינו הולך הנגבה, מה פירוש הנגבה? הוא הולך, הכיוון שלו, הוא הולך ממצרים לארץ ישראל, למרות שאנחנו צריכים, נעשה כאן סדר, ברש"י עצמו יעשה לנו את הסדר הזה בביאורו גם על פסוק א' וגם על פסוק ג'. בכלל מצרים, במיקום שלו במפה, הוא נמצא דרומה לארץ ישראל. אז שאברהם אבינו הולך ממצרים לארץ ישראל חזרה, הוא בעצם הולך מדרום לצפון. פה אבל כתוב שאברהם עולה ממצרים והוא הולך הנגבה. מה זה הנגבה? דרומה. אבל אם הוא עוזב את מצרים לכיוון ארץ ישראל, אז הוא לא הולך הנגבה, הוא הולך הרי צפונה. אז מה הפירוש הנגבה? לכן רש"י יסביר, נכון שהוא הולך ממצרים צפונה, אבל בארץ ישראל עצמו, לאיזה צד בארץ ישראל הוא הולך? לדרום של ארץ ישראל. זה את הלשון ברש"י. והיה על אברהם וגומר הנגבה לבוא לדרומה של ארץ ישראל. כמו שאמר למעלה, כמו שכבר למדנו קודם בפסוק ט', הלוך ונסוע הנגבה. זאת אומרת, כל הנסיעות של אברהם אבינו בארץ ישראל עצמו זה לדרום, לדרום ארץ ישראל, דהיינו לכיוון ירושלים. לר המוריה אומר פה רש"י. ומכל מקום, אומר רש"י שלא תיתה, לא הפירוש שאברהם אבינו הולך דרומה לכיוון דרום של העולם, אלא להפך, אברהם כרגע הולך צפונה, כי הרי ממצרים לצפונה, זה מה שאומר מה שאומר. ומכל מקום, כשהוא הולך ממצרים לארץ כנען, בכלל כיוון ההליכה שלו ממצרים לכיוון ארץ ישראל, מדרום לצפון הוא מהלך. בכלל הכיוון של אברהם אבינו זה מדרום לצפון. למה? שארץ מצרים בדרומה של ארץ ישראל. מצרים היה דרומית לארץ ישראל, אז ברור שכשהוא הולך לארץ ישראל הוא הולך צפונה, כמו שמוכיח במסעות ובגבולי הארץ. רק מה הכוונה פה הנגבה? כמו שאמרנו, לדרום ארץ ישראל.
נגב.
ונראה את זה יותר ברור עוד מעט נראה בפסוק ג'.
והמואר מוריה איפה זה?
דרום בארץ ישראל, דרומית בארץ ישראל.
זה לא בירושלים?
בירושלים, ודאי. פסוק ב', ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב. מה הכוונה ואברהם כבד מאוד? כבד פשוט, המסע הוא לא קל, הוא לא סוחב רק תיק קטן והולך, אלא כבד. אומר רש"י כבד מאוד, טעון מסעות, יש לו הרבה מסעות, כל המסע הזה הוא לא הוא ואשתו לבד, זה הוא ואשתו, ויש לו מסע כבד עם עבדים ורכוש וכולי, גם מה שהיה לו אישית וגם מה שקיבל מתנות מפרעה. ודאי, הוא מלך העולם. פסוק ג', וילך למסעיו מנגב ועד בית אל, עד המקום אשר היה שם העולו בתחילה, בין בית אל ובין העי. מסביר רש"י, וילך למסעיו, מה הכוונה ילך למסעיו? כשחזר ממצרים לארץ כנען, הרי אברהם כבר היה בארץ כנען,
כן.
בגלל הרעב הוא עזב, חזר למצרים. עכשיו שהוא הולך חזרה, היה הולך ולן באכסניות שלן בהם בהליכתו למצרים. באותם מלונות, באותם בתי מלונות שהוא ישן, באותם אוהלים, באותם פונדק, באותו פונדק שהוא עצר בנסיעה שלו מארץ ישראל למצרים, וחזור הוא עצר באותן תחנות בדיוק. ורש"י לימדך דרך ארץ, פה לימד אותנו אברהם אבינו דרך ארץ, שלא ישנה אדם מאכסניה שלו. האדם יש לו אכסניה קבועה איפה שהוא נמצא, אז הוא שיחזור לאותו אכסניה,
המלון, כן?
לאותו מלון שהוא היה רגיל. כשאדם הולך, היה רגיל כל פעם באותו מקום והולך למקום אחר, אז אנשים כבר גם אומרים, תראו, זה כנראה יש להם ריבה, הם כבר לא יכולים להיות ביחד. כשאתה הולך לאותו מקום שהיית וחוזר, אז אתה בעצם מרבה גם בכבודו של המקום, וגם אתה כבר מכיר את המקום. זה עניין של דרך ארץ, זה לא...
לא חובה.
כן, דרך ארץ, שלא ישנה אדם מהסניה. דבר אחר, פירוש נוסף יש פה, בחזרתו פרה כפותיו. מה הכוונה? הפירוש הפשוט הוא שאברהם אבינו שעזב את ארץ ישראל למצרים, הוא לא עזב בכוונה חלילה להישאר במצרים, הוא ידע שהוא חוזר חזרה, כי אם הקדוש ברוך הוא אמר לו לך לך אל הארץ אשר אראך, הוא ידע שהוא חוזר לארץ ישראל. עכשיו בדרך היה רעב, אז הוא היה צריך לאכול, אז הוא היה לוקח אוכל באשראי, קנה אוכל באשראי, האמינו לו שהוא יחזיר. עכשיו כשהוא חזר חזרה, יש לו ברוך השם רכוש חדש, אז הוא הלך לפרוע להחזיר חזרה את ההקפות שלו. עכשיו כאן המהר"ל מפראג מוסיף מה הפירוש, כי פשוטו אברהם אבינו לא היה לו כסף מאיפה לשלם. אברהם אבינו היה עשיר גדול, ולא שייך להגיד שכשהוא הלך לא היה לו כסף. כן, הוא היה, כתוב לפני זה גם כן שהוא הלך עם עבדים וחוש היה לו. רק אברהם אבינו נהג כמו שיעקב אבינו אמר לבניו בעת הרעב, למה תתראו? היה להם מספיק אוכל, אמר להם אל תראו את עצמכם שאתם בסדר, אם בסביבה כולם נמצאים ברעב אל תבליט את היתרון שלך, תראה שאתה כאילו כמו כולם. אברהם אבינו למרות שהיה לו, הוא יכל לבוא להיכנס לכל מלון לקחת אוכל ולשלם ועוד להשאיר טיפ, לא היה לו בעיה, אבל כל האורחים שנכנסו למלון אמרו אין לנו, נשלם אחר כך, כי היה מצב של רעב. אז אברהם אבינו לא רצה להראות את השיעור שלו, אז הוא גם כן אמר אותו דבר, אני אחזיר חזרה. ככה מרן מפרק מסביר שזה הפירוש שמפלם על הכבוד. עכשיו אומר רש"י מנגב, פה אנחנו רואים שהוא לא הלך לכיוון הנגב, אלא מה כתוב פה? שאברהם אבינו וילך למסעיו מנגב, דיינו הוא בא מנגב, מהדרום. אז פה זה מובן, כמו שרש"י אומר, אמרנו כבר קודם, ארץ מצרים בדרומה של ארץ כנען, אז זה יוצא ששני הדברים נכונים, הוא הולך מנגב והוא הולך הנגבה. איך זה יכול להיות? הוא הולך מדרום העולם לדרום ארץ ישראל, זה הכוון. פסוק ד', הפסוק האחרון של השיעור היומי, אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשונה, ויקרא שם אברהם בשם אדוני. למדנו כבר בשיעור של אתמול שאברהם אבינו היה כבר באותו מקום בעי, למדנו בפרק י"ב פסוק ח', שם כתוב היית עולו בית אל מים ועי מקדם ואיבן שם מזבח להשם. אז באותו מקום שהוא כבר עשה מזבח כשהוא הגיע לארץ ישראל, עכשיו שהוא חוזר חזרה לאותו מקום, אז הפסוק אומר שהוא היה על מקום המזבח אשר עשה שם בראשונה, הוא שם בא להקריב עוד הפעם קורבן ועוד הפעם משבח את הבורא באותו מקום ממש. אומר רש"י אשר עשה שם בראשונה ויקרא שם, ואשר קרא שם אברהם בשם השם. מה פירוש ויקרא שם? אומר רש"י ויקרא שם זה משפט דו משמעותי. הפירוש הפשוט הוא מתי אברהם קרא בשם השם? בראשונה. הפסוק מספר לי שזה מקום המזבח, שבראשונה, מה הוא עשה בראשונה? בראשונה הוא בנה מזבח שם, ובראשונה הוא קרא בשם השם, אז הוא חזר לאותו מקום. וגם יש לו מה אומר רש"י, ויקרא שם עכשיו בשם השם. המשמעות ויקרא בשם השם זה לא שבעבר הוא קרא בשם השם באותו מקום, אלא עכשיו שהוא הגיע לאותו מקום, אז ויקרא שם אברהם בשם השם, הוא עוד באותו מקום הוא פרסם וקרא בשם השם, פרסם את שם השם בכל באי עולם.